המונח מחזור נקשר אצל רוב הציבור לבקבוקים או מחזור אשפה ביתית, אבל אחד האתגרים המרכזיים הוא דווקא התמודדות עם מחזור פסולת אלקטרוניק או פסולת של אלקטרוניקה. שלום אמנון שחרור.
שלום, רועי, בוקר טוב.
בוקר טוב, מנכ״ל משותף של תאגיד מים למחזור פסולת אלקטרונית בישראל. עד כמה באמת, אתה יודע, העולם נעשה יותר דיגיטלי ויש סביבנו יותר ציוד אלקטרוני, עד כמה הבעיה הזאת הופכת להיות משמעותית בתוך החיים, בעיקר במדינה מודרנית?
אני חושב שכולנו מרגישים את המוצרים החשמליים והאלקטרונים כחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, שמגיע כמעט לכל פינה בחיינו. והגידול בפסולת, שהיא נחשבת כפסולת חשמלית ואלקטרונית, עומד על קרוב ל-5% בשנה. זה היקף אדיר בקצב הגידול של פסולת. מעבר למספרים, בואו נחשוב שנייה על הבתים שלנו, כמות הטלוויזיות והמזגנים והמסכים והשואב אבק והרובוטים הקטנים והטלפונים, וזה כבר נמצא היום בכל דבר שאנחנו כמעט רוכשים. ולכן הטיפול בפסולת הזאת, שמכילה הרבה מאוד חומרים מסוכנים, אגב, כמעט 70% מהחומרים המסוכנים שיש בפסולת, בעוד היא רק 2-3% מהיקף הפסולת שאנחנו מייצרים כבני אדם, הופך את זה למרכיב שבאמת חייבים להתמודד איתו ולטפל בו, ולחלץ אותו מתוך זרימי הפסולת הרגילים, ולתת לו את הטיפול המיוחד שלא הוא ראוי.
אז בעצם אנחנו במידה מסוימת נענשים, במרכאות כמובן, על איכות החיים הגבוהה שלנו כאן, ועל, נקרא לזה, תרבות הצריכה שלנו, העובדה שאנשים מחליפים, מחשבים, בקצב הרבה יותר גבוה, טלוויזיות, לא מה שהיה נהוג פעם.
נכון, יש לזה באמת שני היבטים. מצד אחד, מוצרי החשמל קודם כל הופכים להיות זמינים וזולים יותר. פעם לקנות מכונת כביסה היה משימה כלכלית מאתגרת, היום באמת זה מוצר שכל אחד יכול להרשות לעצמו, וכמו כן כל מוצר כמעט חשמלי שאנחנו קונים. אגב, בעיקר במדינת ישראל, שנחשבת למדינה בה היקף הפסולת האלקטרונית הוא מהגבוהים בעולם. נחשוב על כל המזגנים וכל המקררים הגדולים שמחזיקים בבתים בישראל, באמת גורמת להיקף מאוד מאוד גדול של פסולת. וכן, אנחנו נאנשים, אני חושב שההגדרה שלך היא מאוד מאוד יפה ונכונה, אנחנו קצת נאנשים, אבל החקיקה היא חקיקה מאוד משוכללת, מאוד חכמה, כזאת שבעלות ציבורית מאוד מאוד קטנה מעניקה פתרון.
עכשיו, אחד הדברים נדמה לי שהרבה מאוד ישראלים לא יודעים, זה שכשקונים לפטופ חדש או אייפד חדש וגם מכשירים אחרים, בתי העסק מחויבים לקחת מכם את המכשיר הישן, והם צריכים להביא אותו למחזור.
תראה, האמת היא שהנתונים מדברים וקשה לקרוא לזה לא יודעים. אנחנו עדים לגידול פנומנלי, מדהים, בהיקף ההחזרה מהציבור, בעיקר בהספקה של מוצרים לבנים, מה שנקרא מקררים, תנורים, מכונות כביסה.
כי את זה אנשים רוצים שמישהו יפנה להם כשהם קונים חדש.
נכון מאוד, אבל אם פעם היינו צריכים על תיזכן, או למצוא איזשהו פתרון, או לזרוק את זה בקיין הרחוב ולחכות ששני חבר'ה אולי יעזרו לנו להוריד את זה למטה, אז היום המשווקים מחויבים להציע את השירות הזה ללא תשלום לאזרחים, וצריך להבין, הם לא עושים את זה באופן פילנטרופי או אלטרואיסטי, הם עושים את זה במימון שהם זכאים לו מאיתנו, ואנחנו בעצם מממנים לציבור את החזרת המוצר הישן, ולא לקרן הרחוב או לא איזושהי פינה אפילו שם הוא יסרף ויזרם, אלא למפעלי מחזור מסודרים במדינת ישראל שמטפלים בציוד הזה. ואנחנו ממש עכשיו בתקופת החגים האחרונה שברנו שיא כל הזמנים לאיסוף המוצרים האלה. אגב, אני חייב להגיד ככה במאמר בסוגריים, אנחנו אפילו, כמה זה יישמע מפתיע, מהמובילים בעולם בנושא הזה הספציפי הזה של החזרת מוצרים גדולים
מהבתים. עכשיו, אמנון שחור, מכל המוצרים שאתם ממחזרים, מהו, נקרא לזה, המכשיר החשמלי המורכב ביותר, זה שגורם את הנזק הפוטנציאלי הגדול ביותר, זה שככה עושה לך הרבה הרבה כאב ראש?
אני חייב לומר שבאמת מוצרי קירור ומקררים הם האתגר הגדול ביותר, הם מכילים הרבה מאוד חומרים מסוכנים, ודורשים באמת טיפול ייחודי מעבר ללוגיסטיקה המורכבת שנמצאת סביבם, וגם הלוגיסטיקה אגב והפינוי שלהם מהבתים מייצרת לא מעט מורכבויות בתוך התהליך. אבל כמעט בכל מוצר חשמלי אתה נסה לחשוב עם מה המוצרים האלה מורכבים, זה מתכות וזה מינרלים וזה פלסטיקים, זה פלסטיקים מעקבי בערה, אלה זה ציוד שמכיל גזים ומכיל נוזלים, סוללות הן בעיה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מורכבת. זאת אומרת, אני חושב אני חייב להגיד שהעבודה שלי מאוד מעניינת ומאוד מגוונת מהיבט הזה, אז אין איזה משהו אחד שהוא נותן את הפתרון. אבל אני מאוד מרגיש שדווקא בשנה האחרונה הציבור באמת נענה לנושא הזה, מודע, משתתף בתהליך, בין אם זה בפינוי של מוצרים גדולים מהבתים, ובין אם זה בהבאת מוצרים לחנויות. יש לנו קרוב ל-2500 נקודות איסוף שנמצאות בחנויות, במחסני חשמל ובסופרים ובמשווקי החשמל השונים, והציבור מביא לשם את המוצרים האלה כחלק מתהליך הקנייה, ובסך הכל מתחילים לראות פה איזשהו מעגל, איזושהי כלכלה מעגלית של קניית חדש והחזרת ישן. זה מאוד מאוד משמח אותנו לראות שהציבור נרתם, ואם לפני שנתיים שלוש הייתי חוזר ואומר בואו נעשה, אז היום אני באמת שמח להגיד שהתוצאות בחודשים האחרונים מראים באמת על השתתפות מאוד מאוד גדולה.
עכשיו זה משנה בכלל אם המוצר הזה שהגיע אליך הוא מוצר שעובד או לא עובד? הרי אנשים מחליפים גם טלוויזיות וגם לפטופים ומכשירים אחרים גם כשהם תקינים, רק כי הם רצו חדש. זאת אומרת, זה משנה, מישהו בודק את זה אם זה עובד לא עובד, או שזה, אתה יודע, מתייחסים להכל כמו פסולת?
תראה, אנחנו מתעסקים בשלושה שלבים בהליך הפינוי. קודם כל, פינוי המוצר ומימון של הליך הפינוי. תחשוב כמה דברים מורכבים בזה, מתיאום עם הבן אדם בשלב ההספקה, ואז אנחנו נכנסים לתמונה.
אז זה ההיבט הלוגיסטי.
נכון, אחר כך הוא מגיע למרכזי מיון. מרכזי המיון עושים באמת את אותה עבודת מיון, אבל אני חייב להגיד שבאמת העיסוק בשימוש חוזר, מה שנקרא שימוש חוזר, הוא כמעט אפסי לחלוטין, כי אני אסבר לך את האוזן, אבל לכל המאזינים שאיתנו, בחודש אוגוסט האחרון פינינו 12,000 מוצרי חשמל מהבתים. זה מספר שאם תחשוב, תדמיין 12,000 מוצרים, מכונות כביסה ותנורים אחד ליד השני, מדובר בערך בעשרה קילומטר של מוצרים, בשורה. ודמיין זה רק בחודש אחד.
וזה היה החודש חופש, כן.
כן, לא, זה החודש, לא, זה
החודש. לא, אני צוחק, ודאי, לפני חגים ומעברי דירות, ודאי.
בדיוק, אז זה העיסוק בשימוש החוזר הוא באמת נמצא בשוליים. האתגר שלנו הוא לקחת את המוצרים האלה ובאמת להביא אותם למפעלי מחזור שפשוט לא עמדו בעומס של הבאת הציוד הזה, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, ובאמת רואים את הציבור מעורב ודורש את השירות הזה, ואנחנו פה בשביל לתת לציבור את השירות הזה. אז כן, יש מעט מאוד עיסוק בשימוש חוזר, אני לא אגיד שהוא לא קיים, אבל הוא באמת יחסית מזערי ביחס להיקפי המחזור הגדולים מאוד שאנחנו חווים.
שמע, זה פשוט מרתק, ואנחנו מאוד שמחים שהצלחנו להפנות זרקור לעיסוק שלכם. אמנון שחרור, מנכ"ל משותף של תאגיד מים למחזור פסולת אלקטרוניק בישראל, תודה רבה ובוקר טוב.
תודה רבה ובוקר טוב לכולם.